המכה שתפסה אותנו בשביעי לאוקטובר הפתיע רבים, אבל יש אנשים שהתכוננו אליה וידעו מראש להתריע ולהזהיר מפניה, ואנחנו היום מערכים את האלוף במילואים גרשון הכהן, שגם היה לו חלק מרכזי בביצוע תפקיד ההתנתקות, וגם מהווה את אחת מהאישויות שעוסקות בביטחון ועוסקות באסטרטגיה הצבאית ובחשיבה צבאית. שלום.
שבוע טוב.
שבוע טוב. איך נקרא התפקיד המדויק שביצעת בהתנתקות? כי זה הדבר שככה הכי, בכלל זה עורר גלים כשאמרת.
לא, רוב האנשים בכלל לא מבינים כלום. הוויקיפדיה מגדירה אותי בתור מפקד ההתנתקות, מה שממש לא מדויק, כמו להגדיר את קהלני בתור מפקד הלחימה בכוחות הסורים שחדרו לרמת הגולן במלחמת יום כיפור. קהלני הוא אייקון. איתו היו עוד הרבה מגדים אחרים שנלחמו נהדר וחטיבות. הוא כתב ספר. עכשיו, למה שמים את זה עליי? התפקיד שלי זה לא שכאילו, כביכול, זה הסיפור שמנסים לספר. שאריק שרון קרא לי, שאריק שרון היה כזה חכם, שהוא מצא את האיש שבדיוק בא מהציונות הדתית, ושדרכו הוא יפרק את המפעל של הציונות הדתית. אריק שרון לא עסק בזה בכלל. גם מילה לא הייתה לו איתי. וגם אחרי זה הוא הסתייג ולא דיבר איתי מילה, ועל זה נדבר תכף. אני הייתי מפקד אוגדה 36. לצה"ל יש שתי אוגדות סדירות. איזה שתי אוגדות סדירות נלחמות עכשיו בעזה? אוגדה 162, אוגדה 36. בערך בינואר 2005, המטה הכללי הבין שהוא לא יוכל לבצע את הדבר הזה בלי לערב את האוגדות הסדירות. המשטרה בוודאי לא יכלה להרים את זה עם הכוחות המעטים שיש לה, וזה לא רק חוסר בכוחות, זה גם חסך בתכנון וחשיבה מערכתית, ושם הדובר היה באירוע חד פעמי, חסר תקדים, שמחייב חשיבה ותכנון מיוחדים מאוד, רגישים מאוד. ושלחו אותי לרצועת עזה, עד אז אוגדה 36 הייתה חיים ברמת הגולן, והאוגדה השנייה, הסדירה, 162, הייתה בפיקוד טל רוסו, ונשלחה לצפון השומרון. זאת אומרת, צהל חילק את שתי האוגדות הסדירות, אחת לכאן, אחת לשם.
מה לגבי הגנה מפני האויבים באותה תקופה? זאת אומרת, אוקיי, אתם מופקדים על איזושהי משימה לאומית, אבל מה לגבי הגנה שוטפת?
רגע, זה באוגדה 36 ירדה מהגולן, הביאו במקומה את אוגדת המילואים, מה שנקרא 319 יום 146, תופסת כרגע בלחימה את האזור המערבי של גבול הצפון, והיא מפקד אוגדה 319, שקראו לו אייש, הוא זה שתפס במקומי את הגזרה, אנחנו ירדנו למטה. להגיד שאני הייתי מפקד כל הכוחות זה ממש לא נכון, כי פעלו בשטח עוד אוגדה 340, טל רוסו פעל באזור צפון השומרון, אביב כוכבי היה מפקד אוגדת עזה, מי שהיה מפקד צהלים והשתתף בבידוד הרצועה בתוך הימים של העקירה עצמה של היישובים, היה דני ביטון עם אוגדת צהלים. זאת אומרת, אם כועסים כל החברים על קהלני, מה לקחת לנו את התהילה ואנחנו רק הפכנו לתפורה, למה לא כועסים? שתי סיבות למה אני נחשב לאייקון של העניין. אחת, אני היחיד שהבין במה מדובר, ויצר את ההבנה של איך פועלים. השקף הראשון שאיתו באתי לדן הראל, היה, אנחנו הולכים לעשות זה באורח ציוני.
מה היה תפקידו של דן הראל?
אלוף פיקוד דרום. והדבר השני, את כל ההבנה התפיסתית, הבסיסית, אני הובלתי בעניין של התכנון המבצעי, איך לעשות את זה באופן שלא יהיה כרוך באובדן חיי אדם. ואני מראש הייתי נאמן רעיון ההתיישבותי, לאורך כל הדרך. מראשית העניין דיברתי עם כל מי שאפשר, כולל זמביש, ולרשטיין, הרב אבינר, הרב דרוקמן עליו השלום. הם פעלו איתי. ההבנה שלי הייתה מההתחלה ששרון ניתק את עצמו מהאירוע, לא ניסה להפיג את המתחים, כי הוא רצה את המתחים. מה שהוא ציפה לעשות את מה שהוא עשה תמיד מול האויבים, קרב אבקרב וניצול הצלחה. להגיע בגוש כתיף לרמת אלימות כזאת, שבה מפעל ההתנחלות יאבד את כל הלגיטימציה בעם, כי אם למשל חייל היה מאבד את החיים שלו, נפצע, או כמות של חיילים נפצעים. הלגיטימציה למתנחלים הייתה מתחת לאדמה, ועם ההישג הזה, הוא רצה ללכת להריסת כל יהודה ושומרון, עד לקו הגדר. ההתכנסות של אולמרט, היא נהגתה כבר קודם בפורום החווה, בימי שרון, ובין היתר דיברתי על זה גם עם עומרי שרון, הרבה אחרי, עם שרון לא דיברתי מעולם, מילה. זאת אומרת, החלק שלי הוא בחלק הביצועי, אם אני לא הייתי שם, אני יודע שזה היה נראה היום ונורא, זה היה מגיע לשפיכות דמים, אבל היה קורה עוד משהו אם אני לא הייתי שם, ואם אני הייתי נגיד שם את המפתחות והולך, ועוד אחרים, רשימה שלמה של קצינים היו מתפטרים והולכים, היו אנשים שרצו את זה, כמו אלוף במילואים שלמה גזית, שכתב מאמר בארץ, יש לנו זמן לטהר את צהל מכל אלה שאנחנו לא רוצים שיהיו שם.
הוא כתב את זה בזמן אמת ב-2006?
כן, ב-2005.
נכון.
ואני למשל מדבר עם ועד לבית קלים, הם הסריטו את השלוט, אני פעלתי בגלוי, אמרו לי אפשר להסריט, אמרתי כן, את השיחה שלי איתם הם שמים בווידאו ומוכרים אחרי זה לבי-בי-סי, שעשו סרט. ואני אומר, ליתר דיוק, צ'אנל 4, זה לא משנה. אני אומר להם, תקשיבו, מי שלא יהיה כאן עכשיו בתוך שורות הלוחמים של צה"ל, מי שיעזוב עכשיו את צה"ל, בעוד שנה תהיה מלחמה, הוא לא יהיה שם. ומי יוביל את המלחמה? על מי אתם סומכים? עם אופק בוכריס, מורדכי כהנא, רשימה שלמה של אחרים, היו אז מג"דים, יאיר וולנסקי, הבן של רב עודד וולנסקי, שהיה אז מג"ד, אם הם כולם עוזבים, יהיה מי שילחם בעוד שנה, שנתיים נרד הערבים? אתה לא יכול להגיד, לזה אני בא, לזה אני לא בא. לי היה ברור שיש אנשים שרוצים לטהר את צהל מקבוצות ציונות דתית שהתחילו לתפוס עמדות פיקוד בדרג השדה, ובין היתר, מה שאנחנו רואים עכשיו בלחימה, הרוח הגדולה, שהיא מופת והיא כמעט נס, נס בתור פלא, שדרג השדה של צבא היבשה, מחרף נפשו ופועל בצורה כל כך נחושה לנצח, כדאי לבדוק מי נמצא שם, כמה מפקדי שדה ברמת מפי מגד, בוודאי במילואים, הם אנשי הציונות דתית. את זה, הם לא שמחים בזה היום, ואז אם אנחנו לא היינו שם, היינו מאבדים את המקום שלנו בצהל לעשרות שנים. לי זה היה ברור, זאת אומרת, אני מסתכל בכלל מבט אסטרטגי, שורה תחתונה, כשנגמר אירוע הנצרים, שזה...
ההתבצרות, נכון?
לא, 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 ההתבצרות זה כפר דרום. לא, לא חשוב. אירוע הנצרים נגמר בלי שום מאבק. זה הסוף. ודרך אגב, לא האוגדה שלי עושה את זה, עושה את זה אוגדה 340 עוזי מוסקוביץ'. אריק שרון, ראש ממשלה, מגיע לחדר אוכל המאולתר שהיה בעין השלושה, קיבוץ עין השלושה, שם הייתה מפקדה שלי, של אלוף פיקוד דרום, ואיזשהו משרד קטן של הרמטכ"ל דן חלוץ, עומדים בחדר אוכל. חלוץ, דן הראל, אני, החיילים, שרון לוחץ את היד לחלוץ הרמטכ"ל, לדן הראל אלוף פיקוד, עליי הוא מדלג כאילו אני אוויר והולך אל החיילים. שרון, כל חייו, ידע לתת מילה טובה, ויותר מזה, לכל מי ששכב בשבילו על הגדר, זה מאיר הר ציון וקצ'ה וגם קצלה, ומילה רעה למי שפישל, ואיתי, האירוע של ההתנתקות תוכנן לחודש, הביצוע עצמו של הוצאת המתיישבים בצורה כזו אחרת של אימות, פחות משבועיים, מעולם לא לחיצת יד, לא טלפון, לא התייחסות, לא מכתב, לא מתאים לו. הערכה שלי, הוא קלט שאני דפקתי אותו. כיוון שאני מסתכל אסטרטגית, כי אני חושב, כמו בתנך, כמו יעקב, יעקב כשהוא משתחווה לעשיו, וכשהוא אומר לו עשיו, ועכשיו בוא איתי, והוא אומר לו, הוא תפקום יום אחד ומתו, הילדים והצון, ואני אתנהלה לאיתי עד הגיל אדוני סעירה. וכדאי ללמוד זוהר איך הם מסבירים מה עושה יעקב, מי שהולך חזיתית, מתנפץ, כל הרעיון של לא לעלות בחומה, מעולם לא הבינו אותו הרבנים האשכנזים, כי הם תפסו את זה בתור איסור לעשות מעשה לעלייה לארץ ישראל, זה אי הבנה מכיוון שזה מנוגד לכל רעיון התערותא דלתתא. חובה לעבוד בהתערותא דלתתא, זה יסוד היסודות. ולמה הרעיון של לא לעלות בחומה הוא רעיון פרגמטי? הוא אומר, אתה נמצא במצוקה, אתה צריך לעבור את החומה, אל תתנפץ עליה חזיתית. תחלחל בסדקים, תעקוף אותה. מי שמתנפץ בסדקים, קורס ודוחה אחרי זה למאות שנים את גאולתו. זאת נקודת המוצא שלי, את זה הבין ולרשטיין, את זה הבין זמביש, את זה הבין הרב דרוקמן, את זה הבין הרב אבינר, את זה הבינו גם הרבנים שם בגוש קטיף, כל מי שאומר, אם רק היינו הולכים עד לקצה, נלחמים עד הסוף, זה לא היה קורה, הוא לא מבין כלום, הוא לא מבין אסטרטגיה, הוא לא מבין מציאות. זה ללכת ולפוצץ את כל המוקשים, ובגבורה להתנדף מהיכולת למלא את המשימה.
אני רואה שתי נקודות מרכזיות שאתה אמרת, אני אשקף אותם כדי שהם יהיו סופר ברורות. דבר ראשון, אם הקצינים בני הציונות הדתית, או הקצינים נקרא לזה הימניים.
לא ימניים, אני לא קורא, אני לא ימני.
טוב, אבל בסדר, לא משנה, המפייניקים.
נכון.
בסדר.
הנאמנים לארץ ישראל, לירושת הארץ, ול... מסירות נפש למען העניין.
אז אם הקצינים, אותם קצינים המפייניקים, אותם קצינים שיודעים להילחם והיו יכולים להכריע במלחמות הבאות, היו אומרים אנחנו קצינים על תנאי, ובהתנתקות היו אומרים אנחנו לא מבצעים את הדבר הזה, אנחנו מסרבים פקודה, אז בעצם מה שהיה קורה זה שכל הצבא היה מתוהר מאותם קצינים, ואז הצבא נשאר רק עם חסידי אוסלו וחסידי האנשים האלה שבסופו של דבר הם לא יודעים להילחם, והם יודעים אולי רק לעשות פוליטיקה קטנה בתוך הצבא. זה דבר ראשון. הדבר השני שאתה אומר, זה הדבר הבא. אם הייתי מבצע את ההתנתקות, באופן שהיה מביא להתנגשות חזיתית, לאופן שהיה מביא לשפיכות דמים, אז התוכנית הבאה ששרון ואולמרט תכננו ההתכנסות, הייתה צאת לפועל, בגלל הנזק התדמיתי והנזק ליחסי ציבור, של כל ציבור המתנחלים, וזה מה ששרון לא רק רצה, אלא אפילו תכנן. רק שדבר אחד הוא לא לקח בחשבון, וזו ההימצאות של גרשון הכהן, באותו מצב, במצב שבא ודואג לזה שהדבר יהיה כמה שיותר רגוע, כמה שיותר שלב, וכמה שיותר ללא סירובי פקודה המוניים וללא ירי, ואז בעצם בין, לא נכון. יהיה לו יחסי ציבור.
לגמרי, ובין היתר את זה ראינו בשנה האחרונה מול הסירוב, והאמירה שלי שאומרת, אלו, תראו איפה אנחנו היינו ואיפה אתם, כי אני ראיתי את הדבר הזה הולך לקרות. כי אם אנחנו לא היינו אז מצייתים, ולא היינו היום חלק משמעותי מצהל, אז הגל סירוב שניסו לחולל מובילי המחאה של הקיץ הזה, היה יכול באמת להחריב את צהל ולהחריב את מדינת ישראל.
אז עכשיו אנחנו עוברים לשלב השני.
רגע, אני רק אגיד עוד משהו. כל מי שאומר לי, אז למה לא איבד תחרתה? אני הייתי במובן העמוק שליח ששואל את הקדוש ברוך הוא, מה תפקידי בשעה הזאת? הרי בשולחן ערוך לא כתוב מה גרשון הכהן צריך לעשות בקיץ אותה שנה. זה מסוג הדברים שאתה אומר, עשה עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי, והתהליך שבו פעלתי, אני הייתי מחובר לתודעה שאני עושה את זה באמונה. בין היתר אני אמרתי גם לאנשים, אז באותם ימים, מה כתוב על המרגלים ששולח משה? שהלכו בעצה רעה. אמרתי להם, תקשיבו טוב, אתם יכולים לחשוב שאני עושה מעשה רע, אבל אני בא בעצה טובה. והדבר האחרון, ששאלתי את זה, את ריקלין שלא רוצה לדבר איתי, או עמית סגל שלא רוצה לדבר איתי, תגידו, אוקיי, נגיד שאני עשיתי לכם את זה וזה וזה. תגידו לי מי מכל הבחירים של מערכות הביטחון, יכול לעמוד היום ולתת נימוק מקצועי, מבצעי, מערכתי, אסטרטגי, למען עתיד יהודה ושמרון. עם מי אתם תעבדו? עם יאיר גולן? עם כל אלה שחוברים לאינטרסים אמריקאים כדי לחסל את האחיזה שלנו במרחבי יהודה ושמרון? יש לכם אותי. אז אולי אני לא ראוי, אבל איך אומרים? כשצריכים את הגנב, מורידים אותו גם מעמוד התלייה? סתם, עוד פעם, פרגמטיקה. אני פרגמטיסט כל החיים שלי. והפרגמטיקה אומרת, מה שכתוב, ותלך לפני השם בארצות החיים. ארצות החיים, ומה שזה אומר, עזבו אותנו מתיאוריות. בסוף.
מה שעובד.
מה שעובד, ואסור להיכשל. מה זה אומר אסור? המשיחי אין יותר גדול ממנו שצריך להכיר את תנאי המציאות, כמו שנהג אמבולנס שמותר לעבור על חוקי התנועה, חס ושלום שהוא יתהפך בסיבוב. זאת אומרת, אני רואה את תנאי המציאות, ובואו נדבר על תנאי המציאות, ואני הכרתי את תנאי המציאות והמשגתי אותם, והסברתי לכל מי שהיה קשוב בהנהגה, מה אסור להם לעשות, כי הם התנפצו והתרסקו, בגבורה, אבל בחטא כלפי השליחות הנצחית.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות. אז באמת כל הדבר הזה, כל השיחה הזאת, כל הרבע שעה האחרונה הייתה מין הקדמה, בגלל שכשפרסמתי כשאתה מגיע, אז הרבה מאוד אנשים באו וביקרו ואמרו, ואז בשיחה המקדימה שאלתי אותך, שנייה, איפה דיברת על הדבר הזה, איפה דיברת על ההתנתקות, באופן שאני יכול לעבור...
אני מדבר על זה כבר 18 שנים.
לא, בכל... אבל שאלתי אותך איפה נתת רעיון שאתה שמח בו ומרוצה בו. אז בוא נעשה ככה, מי שהרבע שעה הזאת לא הספיקה לו, ועדיין יש לו כעסים כאלה ואחרים, יכול להקשיב לשיחות אחרות שעשית רק על ההתנתקות. אבל אנחנו באנו כאן לדבר על שני דברים אחרים, והדבר הראשון שאני רוצה לדבר איתך זה משהו ששמעתי ככה, באגב אורחה, באחת השיחות הקודמות, וזה עניין ההגנה המרחבית, וגם עניין ההשוואה של בית יהודי לבית ערבי. וזאת השוואה שמאוד מאוד אהבתי כששמעתי אותך, והייתי שמח אם תנסה לבוא ולהמשיג לנו את איך צריך אדם מישראל להרגיש בביתו, ולהרגיש במרחב שלו, במרחב של הרחוב שלו. אתה עכשיו הגעת כאן לגבעה הצרפתית, מיד ראית את איסאוויה ממול, מיד ראית את שואפת, ואת החיבור שהאמריקאים רוצים לאתור, אבל לא כל בית נמצא פה על גדר איסאוויה, יש בתים שנמצאים במרכז פתח תקווה, בית פרטי עם חלונות גדולים, בלי סורגים ביהוד, או בסביון, או לא משנה איפה. ואיך אתה מסתכל בעצם על... איך אנחנו אמורים להרגיש בתוך הבית שלנו, ואיך אנחנו אמורים גם אולי לבנות את הבית שלנו, להתנהג כלפי המרחב.
קודם כל, דבר שמעטים מבינים על המלחמה החדשה, שאצלנו הבינו את זה בעבר, אנשי תנועות הפועלים החלוציות, בכל מפעל ההתיישבות, אבל מלחמות בעת החדשה מונעות במידה רבה על ידי אזרחים. עוד לפני המלחמה שפרצה באוקנה, במלחמה חזיתית גלויה של רוסיה נגד אוקראינה, הייתה לחימה של שנים באזורי מריבה כמו דונייצק. לאזרחים יש תפקיד. מי שחושב שהאזרח יישב בג'קוזי ויעסוק במנמי החיים, ורק החייל ששילמתי מיסים למדינה והיא שלחה את החייל ותפקידו להגן עליי, פשוט לא מבין שמאבקים הם מאבקים לאומיים. ולאזרח יש תפקיד מכונן, בין היתר גם בזמינות שלו, במקום שבו מתרחשת נקודת פתיחה של התנגשות צבאית. זה בן גוריון הבין בתשח, הבין לפני תשח, ב-1949, כשהוא מביא בתשנ"ט, מיד אחרי המלחמה, את חוק שירות הביטחון, הוא קובע שיש ארבעה סוגי שירות צבאי, אחד זה אנשי קבע, זה משלח יד. השני זה חיילים בשירות חובה, שזה חובתם של כל מי שמגויס בגיל צעיר. השלישי זה מערך המילואים. והרביעי זה אנשי הספר, שחיים על משקם וביתם, והם הראשונים להיות במקום עם חס ושלום פורצת מלחמה בהפתעה.
אני אתן דוגמה מסבא שלי, אברהם טולדנו, שגר במושב רינתיה על חורבות הכפר רנטיס במרחב פתח תקווה. עכשיו מרחב הזה, היום כל מי שלא למד היסטוריה, כל מי שלא מכיר גיאוגרפיה, זה המרחב שהוא, נקרא לזה כמו איתמר, כמו יצהר, מרחב ספר מוחלט, הגדר עברה שם.
לא היה גדר.
סליחה. לא היה גדר, הקו הירוק, זיכרונו...
גם לרגע לא ייחלו לגדר, וגם רבין כראש ממשלה היה נגד גדר.
אז הקו הירוק זיכרונו לכללה, היה שם, ובאמת חדרו כוחות פדיון בשביל לגנוב, לרצוח, ולהטיל מורה, לעשות טרור. וסבא שלי באמת לא התגייס לצבא, אפילו שהוא היה אדם בריא בנפשו, בגופו, יכל להתגייס, אבל לא. השירות הצבאי שלו היה באמת לשמור על המשק שלו, לשמור על המשק של חבריו, לעשות פטרולים בלילה, ובאמת הוא זכה להציל את הכפר, את רינתיה, שהיום זה כפר וילות כזה של כל
היום
וילה.
היום זה נדלן, כן.
היום זה נדלן של עשרות מיליוני שקלים לכל משק. הוא הרג פדיון, מחבל בלילה, וזה היה תפקידו.
זה היה יום, מה שנקרא, לחם חוקם של אנשי הספר. עכשיו, מה שקרה למדינת ישראל, בין היתר, אין לה מושג ספר. תפקיד הספר הוא תפקיד קריטי בניהול מרחבי חיכוך, והחיים נמצאים תמיד בחיכוך. זה כמו שאתה נוסע באוטו 4x4 מפואר, אם הוא בנוי טוב, נגיד Land Rover Discovery, אתה נוסע בשטח, אתה לא מרגיש את הטלטלה. למה? כי יש בולמי זעזועים. זאת אומרת, תפקיד בולמי הזעזועים הוא לגרום למי שבתוך הרכב, להרגיש גם כשהוא בתנאי שטח, כאילו הוא על הכביש. תאר לך שהבולמי זעזועים היו אומרים לאיש בכיסא הנוח, ב-Land Rover Discovery, מניאק, אתה יושב בנוח ואנחנו חוטפים שלך את כל המכות. הרעיון של ספר זה שבספר יש פונקציה של בולם זעזועים. ואנשי הספר בגלל זה הם חלוצים. וזה לא שתל אביב נדרשת לחיי חלוציות. הבלנס בין תל אביב ובין עין חרוד החלוצית ב-1927-8, או בין האון וגדות על הספר בימי הלחימה עם הסורים, עד 67, ובין תל אביב, הוא יחס של זיקה הדדית. תל אביב בשלוותה נותנת לאיש מהספר פעם בכמה זמן לבוא לקבל רוגע של עיר עם כל מנמי העיר והתרבות, והאיש מהספר נותן לתל אביב את המשמעות שאילו היא לא מנהטן על שפת הים התיכון, סניף של ברלין או מנהטן, אלא היא המטרופולין שהם יוצר את מה שקוראים העיר ובנותיה, כמו שאנחנו לא נהיים הורים עד שאין לנו ילדים, הילדים הופכים אותנו להורים, המרחב שמחוץ לעיר, המרחב הכפרי והספר, הוא מה שהופך את העיר לבעלת זהות, כעיר עם הפונקציות הגדולות של עיר, עיר זה לא רק אוסף של בתי שינה, יש לה פונקציה ביכולת להיות במערכת התרומה ההדדית, בין הספר אל מרכז הציביליזציה.
בוא נוריד את זה אבל לפרקטיקה. אני זוכר ששמעתי ממך שאתה אומר, בעצם כל אדם שגר במרחבי חיכוך, והיום הספר הוא מאוד 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 רחב, זאת אומרת...
וגם פה זה ספר.
לא, ודאי.
ודאי.
אם מישהו גר איפה שאני גר, ולא מבין שפה זה ספר, או משהו...
לא, הרעיון, גם בפריז זה ספר. יש שכונות שמשטרה לא נכנסת אליהן, בלי מכוניות ממוגנות, ויותר מרכב אחד. זאת אומרת שבמרחבי פריז נוצרו איים של ספר. מה זה אומר ספר? זה מרחב שיש בו הקטנה וצמצום של יכולת המשילות והקרנה של הריבונות.
אבל אתה אמרת, נראה לי יותר מזה. בוא נראה אם הבנתי אותך נכון. כל בית פרטי הוא ספר. גם בסביון. הוא יכול להיות ספר, הוא כל כך פריץ, הוא כל כך דבר שניתן באבן אחת לפרוץ כמעט כל בית פרטי במדינה. חלונות הזכוכית הגדולים.
אז
סולם
אני אתן
אחד.
לך דוגמה, פה מתחייבת חשיבה אדריכלית.
הדלתות למשל, המעוצבות.
ברור, בן גוריון כותב לסישקין ב-1936, מכתב ממש מרגש, וסישקין גם עובד עם הקרן הקיימת, גם יוזם את חלק מרכישת הקרקעות וההתיישבות, כותב לו, יש להוביל בניית יישובי קוזקים בראשי הגבעות והערים לאורך הצירים. מה המשמעות של המושג יישובי קוזקים? בין היתר, מי שהשתמש במושגים האלה זה גם מניה שוחט, שהיא באמת הרוח החיה של השומר. כל הגברים יכולים לרכב על סוסים ופנטזי וככה, אבל בסוף מי שמביא את הכסף, את הקשר למוסדות, את הדברים העיקריים זה היא. וכשהיא מדברת על שיבה לאדמות הברון רוטשילד בסחם אל ג'ולן בגולן, אז הפנטזיה שלה זה יישובי קוזקים כמו בספר של אוקראינה. אוקראינה הייתה ספר של הממלכה הצארית. ומה זה אומר שהוא קורא לזה יישובי קוזקים? זה אומר שהשיקול, האם להרים שם היישוב או לא, הוא לא שיקול כלכלי. בין היתר, למה עם ישראל לא עלה להתיישב בהר, אלא בשבילה? כי האדמות הטובות שמאפשרות חקלאות עם מיקון מודרני, נמצאות בעמק ישראל, בעמק חפר, ואנשי כפר עציון למשל, שנמצאים בהכשרה באזור פרדס חנה וקבוצת אברהם, ואומרים להם שהקרקע המיועדת להם נמצאת בהר, במה שנהיה לימים כפר עציון. אז הם בבעיה, ויש דיון כבד האם לעלות לשם או לא, כי הם מבינים שכל מה שהם לדעו חקלאות זה אחר. זאת אומרת, מיישובי קוזקים אומר, המיקום נבחר קודם כל מדומיננטיות של שיקולי ביטחון, והדבר השני, האופי של האנשים, הוא אופי של אנשים שביסודם יודעים לשאת את קשיי הנטל של המאבק, כי המקום מחייב מאבק. זאת אומרת, גם אם אתה בא עם אישה עם ילדים, זאת אישה שלא באה בטענות שעם הבוץ היא לא יכולה ללכת עם העקבים לאוטו. זה יישוב קוזקים, ואיך זה נראה אדריכלית? ניקח את מצודות סוסישקין, אחת מהם שאנחנו מכירים זה מצודת ביריה על יד צפת. זה מבנה שנראה כמו מבצר. שממנו אתה יוצא לשדות, ממנו...
יותר אנשים מכירים את כנרת, נכון? כנרת היא גם סוג של, היא בנויה כזאת סגורה.
נכון, נכון. ככה בונים, גם הכפר הערבי ביסודו, כולל הכפרים הדרוזים, הם גם בנויים על הר משתי סיבות, אחת בשביל לא לבזבז אדמה מניבה ולבנות עליה בית, רק היהודים לוקחים מכרי זהב כמו עמק חפר או השרון, בונים עליהם נדלן, בתים בונים על מקום שלא יביא אוכל, על הסלעים. והדבר השני, בהר יש מורד, הבתים צפופים יחסית, מאפשרים הגנה. וכל כפר בתקופה העותמנית הגן על עצמו, מפני שודדים, מפני תוקפים, החמולה הגנה על עצמה. והייתה הגנה הדדית בין הבתים. זאת אומרת, כשאנחנו היום, אני מסתכל נגיד על כפר עזה, על הרחבה של כפר עזה, היא נראית בברלי הילס, בנייה של פרוור מגורים רגיל עם היגיון פרברי, שכתה שתואל איך מגינים על זה, בכלל לא נכנס לתוך המערכת המתכננת של מצב היסוד. כשאני מסתכל אפילו על המבנה הזה שאתה גר בו, הוא מבנה עם השראה ערבית, לכן הוא בנוי במורד, אוסף אשכול של משפחות ש נמצאות יחד במבנה
שחייבים להכיר זו את זו,
שיש לו יכולת סגורה לעצמה להגנה.
נכון, מספיק שנסגור שני מעברים הכרחיים במדרגות, ואנחנו יכולים להגן על עצמנו.
נכון.
אבל אנשים לא חושבים ככה בכלל. זאת אומרת, הם אומרים, לא, אני צריך לעבור ולהגיד שלום לשכנים, אני צריך לעבור, והוא ישאל אותי, למה יש אצלך יותר מדי, כל מיני, החיכוך הזה בין השכנים, הוא יוצר קשר, הוא יוצר קהילתיות.
והוא יוצר יכולת הגנה, ברור.
בדיוק.
זאת אומרת, אנחנו צריכים לממש אדריכלית. העניין עכשיו, אני חושב בצורה הכי בסיסית. נגיד, אני בניתי בנמרוד מבנה, באים אנשים...
רגע, נמרוד, קיבוץ,
יחזות...
אוקיי, יישוב, היה יחזות... תן לי, שנייה. יחזות נחל כמעט הכי צפונית בארץ, לפחות בגולן היא הכי צפונית חוץ מאשר נווה עתיב. היא נמצאת ממש על בשביל הגולן, אם אתה יורד ממג'דל על שביל הגולן, זה עובר דרך נמרוד, יש שם מסעדה מאוד נחמדה ולא קשרה.
היא כבר סגורה.
היא כבר סגורה. קדירת המחשפה והחלבן, שאכלתי בזמנו לפני כמה עשורים, ובכלל יישוב מבודד, 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 ונוף יפה, ו... אתה ממקימה וגרת
ממש,
שם?
ממש, אני היזם נגיד, אני הייתי סגן פקד אוגדה 36, ראיתי היאחזות נטושה, באתי למועצה, אמרתי אני רוצה על יד להקים חוות בודדים, אמרו לי קח את כל היאחזות לעצמך, אמרתי יגידו אני מושחת, שאו אותי מה תעשה, אמרתי יישוב, שאו אותי מאיפה תביא אנשים, אמרתי אני אביא אנשים, זאת אומרת, אבל בבסיס, כשאני מסתכל נגיד על משהו שמבנה שבניתי, באים אנשים, אומרים לי, כזה נוף, למה חלון כזה צר? אומר להם, זה מבנה להגנה. קירות אבן, חלון צר שאפשר לשים שקי חול בשעת מלחמה, והוא מבנה מבוצר. זאת אומרת, המחשבה הזאת היא מחשבה שהיום זרה לישראלים, כי אומרים, נו באמת, תפסיק לחשוב כל הזמן על יום... של צרות, תתחיל לחשוב חיובי, כי המחשבה של כל חוויית השלום הישראלית הייתה, כמו גם האירופית, תחשוב חיובי, יהיה חיובי.
נכון, גם עוד משהו אני חושב שאמרת באחת השיחות הקודמות, אני מנסה כזה לשחזר ולמקד, עניין הכלב. נכון, שומעים פה את הכלב בחוץ, זה בהשראתך. תספר על זה, מה הקשר כלב, למה בית פרטי צריך, למה כל בית פרטי צריך כלב? בוא נשאל את זה בצורה הכי אישה.
סבא שלי, שהיה תלמיד חכם, אביו של אבי, רבי שמואל הכהן ויינגרטן, שעלה לארץ, הוא למד בישיבת חתם סופר בפרסבורג, היה ציוני, עלה לארץ, והיה מבאי ביתו של הרב קוק, של הרב חרלאפ, הרבה בשערי חסד. כשהוא היה כבר די, נגיד, בא בימים, בראש השנה באתי לסוף תום עם בית הכנסת, והוא הראה לי כתבה בעיתון הארץ, והוא אמר לי, המרצים, יש פה כתבה על כלבים, ואף אחד לא הזכיר את הדבר הכי חשוב שמישהו שמבין בכלבים צריך לספר לנו. כי מצד אחד כתוב בחזל, תלמיד חכם לא יגור במקום שיש בו כלב, ומצד שני כתוב שלא יגור במקום שאין בו כלב. עכשיו, תלוי איפה. והכלב הוא כלי שמירה, הבטחה, הוא נאמן, הוא ערני יותר מאיתנו, והוא גם, לא רק שהוא מטריע, הוא גם יכול בעצמו לייצר מצב של אימה למי שמגיע, הוא יעדיף ללכת לבית אחר.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. האמת, זה הרבה אנשים לא יודעים, אני עדיין מנסה לאתר את המחקר הזה, אולי הוא ברשותך, לא דיברנו על זה בשיחה המקדימה, אבל אני שמעתי איזה משהו שבמועצת יש"ע עשו מחקר לפני הרבה מאוד שנים, וראו שפיגועי טרור לא היו בבתים שיש בהם כלב. אני לא יודע אם זה לא היו בכלל, או לא היו באופן מובהק. זאת אומרת, הפורע, הפורץ, לא משנה מה, מעדיף ללכת למקום אחר. זה לא שהוא לא יכול להביס כלב, הוא יכול, הוא כנראה יכול לקחת כלי ירייה שלו.
אותו דבר, איפה שיש סורג או דלת ברזל, אז הוא יעדיף ללכת למקום אחר, שהוא פותח חלון ונכנס. ואפילו למשל, האירוע של נחשון וקסמן, שנכשל עם פעולה אירועית של סיירת מטכ"ל, הייתה שם במדרגות דלת ברזל שהם לא תכננו, והיא עקבה אותם, ובגלל זה הם לא הספיקו להגיע לנחשון וקסמן בזמן, הרגו את נחשון וקסמן, ובגלל זה נהרג ניר פורז ונפצעו אחרים. זאת אומרת, התפיסה הבסיסית של בית ערבי, זה שהמשפחה עצמה מתחילה בנקודת מוצא הגרעינית בחשיבה ההגנתית. יש דלת ברזל, יש סורגים, יש חומה, אפילו בבית בג'בליה, יש חומה.
או נגיד יש שתי דלתות, זאת אומרת, יש דלת למבואה, לאותם מטר וחצי רבוע, ואז יש את הדלת.
נכון.
וכל תפיסת ההגנה הרי היא מבוססת על עיכוב. לעכב בזמן, אם אתה יכול לעכב את הפורץ, 1, 2, 3, 4, זה דבר גדול. הכלב מטריע, אתה ישר שומע, אז נגיד הוא יורה על הכלב, אז הוא יורה על הכלב, אז אתה ישר יודע להידרך עוד יותר. אם לא היה כלב, הוא לא היה יורה. הוא היה יורה עליך, יריעה ראשונה, ואז לא היה לך זמן להתארגן.
היית בכלל במיטה עדיין.
נכון.
עכשיו, אני אלך עכשיו לתכלס, של מה זה אמר? תפיסת ההגנה המרחבית אורגנה אחרי תש"ח בתור מערך צבאי סדור. זאת אומרת, ליישוב היה מפקד, מה שנקרא מאז, גם במלחמת העצמאות לכל יישוב היה מפקד, הוא מפקד עם סמכויות, כל האנשים ביישוב מגויסים ברגע חירום, יש להם נשק לא רק אישי.
כל האנשים?
מי שנגיד מגויס ליחידה אחרת, אז הוא הולך ליחידה אחרת, אבל...
נגיד קיבוצניקים היו מגויסים, אבל... גם אפילו הם היו בספר, הם התגייסו לצבא.
אבל הוותיקים, הרי גבר בן 70 אין לו שום בעיה, למשל החברי כיתת כוננות של מגן, שבלמו לחלוטין את ההתקפה עליהם, חבר בני 50 פלוס.
זאת אומרת, יש בכל בית נשק?
לא, אין, כי לקחו את זה.
לא, התפיסה המפאיניקית, בשנות ה-50.
כשיש נשק, יש נשקייה, וזה לא רק כיתת כוננות. כיתות הכוננות בסוף נלחמו כנופיית רחוב, על השער, על הכניסה. קיבוץ מגן פעלו מחוץ לקיבוץ, וזה היה נכון, וזה הציל אותם. התפיסה של הגנה מרחבית בנתה מערך מאורגן. זאת אומרת, בין היתר, כששואלים את השאלות מול בן גביר, רגע, אז אתה מחלק נשק, אז כל אחד עירה, ומה עם אורות פתיחה באש? תפיסת הגנה מרחבית בנתה מערכת. נגיד, אני לוקח את קיבוץ רמת מגשימים, עם מושב רמת מגשימים, יש לו 4 קיפודים מחלקתיים מסביב, שנבנו בימי רפול כאלוף פיקוד אחרי מלחמת יום כיפור. יש מצב חירום, הקיבוץ תופס את הקיפודים. קיבוץ דן במלחמת ששת הימים שעודף התקפה סורית, זה חברי הקיבוץ שעודפים את ההתקפה. הם מצוידים בנשק נונטט, במקלעים, בבונקרים. עכשיו, מה קרה לנו עם השנים? אני ניהלתי תרגיל לפיקוד מרכז, ניצן אלון היה אלוף הפיקוד, תוך התרגיל שמתי לו גם בעיה של דברים שקורים בצפון עמק הירדן, מה שקורה גם עכשיו עם יש הטרדות, גם של צבא ירדן עם כל מיני תנועות וצפירות מול אשדות יעקב ושער הגולן, אז הבאתי בעיה משם, לא מלחמה עם ירדן, בעיה עם מחבלים וכן שמנסים לחדש את הזירה. ומה סיפר לי ניצן אלון? שכמה שבועות אחרי זה הוא היה במסד השער הגולן, ואמרו לו, תראה, יש פה קיפודים, הם זיכרון לעידן שחלף, אנחנו בעידן שלום, וכשהם אישור לא הוריד אותם. בגלל התרגיל הוא לא הוריד אותם. הם נדרשים ביותר. אם היו לנו יכולות כאלה להגנת בערי, נחל עוז, כפר עזה, אלומים, והיו אנשים שפגשתי באלומים הרבה לפני שמחת תורה, 7 באוקטובר, הם אמרו לי, למה שיפנו אותי? אני בן אדם בריא, יש לי יכולת לתפוס עמדה. עכשיו, את הכיתת כוננות לא בנו לה ביצורים, בתפיסה החדשה. אפילו פירקו ביצורים. כשבונים את זה דרך מערכת ביצורים, אתה גם מארגן את הלכידות שלה. אתה מארגן מיקום של האנשים, כשבן אדם יודע לא רק שהוא מקבל נשק, אלא גם שיש לו עמדה והוא מתמקם בה, זה מסדר לו את היכולת גם להתכונן מנטלית, זה דבר אחר. את זה, לא, את זה זנחנו, את זה צריך לבנות מחדש.
זה מאוד מוזר הדבר הזה שאתה אומר, כי מצד אחד מפאי מפלגה שאיפשהו הבינה חשיבה סובייטית, ומצד שני החשיבה הסובייטית היא לא סומכת על האזרח. זאת אומרת, יש איזושהי תפיסה שאומרת, נשק אצל האזרח זה סכנה. נשק אצל האזרח אפילו ביישוב הספר זה סכנה, אנחנו מעדיפים לובשי מדים, אנחנו לא מעדיפים אנשים שלובשים...
אז אני אקריא לך קטע ש...
לא, כי זו תפיסה סותרת. האמריקאים, לכאורה, הליברלים הגדולים, הם מאמינים בזה שלכל אזרח, כל אזרח הוא מלך, כל אזרח מגיע לו שיהיה לו נשק משלו, על פי שיקול דעתו, כמובן אם הוא יפעיל שיקול דעת באופן רשלני, הוא יענש. אבל הסובייטים לא אוהבים אזרח חמוש וחזק.
זה לא בדיוק נכון. אם אני מסתכל אפילו על האוקראינים, אחד הדברים שהצילו את האוקראינים, והיו הפתעה אדירה עם תחילת המלחמה של הרוסים, זה שיש להם מורשת קוזקית, אנשים שיודעים לקחת את מה שיש להם, אם זה טולר ישן או רובה, להרגיח מהיער ולראות, הם לא צריכים...
טולר ישן ולא חוקי אבל.
כן, והם לא צריכים אורות פתיחה באש. עכשיו אני אקריא לך מה כותב ישראל בר, שהוא היה איש עם השכלה צבאית, ממש... מבוססת, תקנית, למד באקדמיה בווינה, הוא גם היה בקי בתפיסות סובייטיות, לכן הוא גם ריגל לרוסיה ולכן לברית המועצות, ולכן הוא היה בכלב ומצא את מותו בכלב, ובן גוריון מאוד העריך אותו, הוא היה בעצם ראש אגף התכנון של מלחמת העצמאות. ואני מקריא ככה, מתוך הספר שלו על הגנה מרחבית. יש סבורים שחלק זה, הגנה מרחבית של המערכת הביטחונית שלנו, אינו אלא פרי התנאים ששררו בארץ, לפני תקומת המדינה, ולכן יש לראותו כתופעה חולפת, שאתה עבר זמנה, אולם הערכה מעין זו מוטעת מיסודה, העקרונות שאליהם מבוססת ההגנה המרחבית הם ארגון מיליציוני של האוכלוסייה, על מנת לעמוד בפני מי שתוקף את מקום מגוריה ועבודתה, וכן שילוב בין תא היצירה הכלכלית ותא ההתכוננות הצבאית. עקרונות אלה שימשו קו מדריך לכוחות הביטחון של עמים רבים בדברי הימים, במקרה זה גם הסובייטים. חיסכון כוחות מזה ומניעים מוסריים המגבירים את כושר העמידה מזה. לכן אנו מוצאים בתולדות המלחמה בייחוד של מדינות צעירות וקטנות אשר נבקו על חירותן, מערכת של הגנה מרחבית כמשענת והשלמה הכרחית לכוחות הסדירים. זאת אומרת, התפיסה היא דווקא שהאזרח הוא חיוני, בין היתר האזרח הוא בין המקום, ויש עוד משהו להסביר פה. וזה מוליך אותנו לשאלה, אוקיי, אז צריך נוכחות ביהודה ושומרון, כי אחרת אי אפשר להגן לא על שדה תעופה בן גוריון, ולא על נכסים בגוש דן, כי הגבעות שולטות, אז למה אתה...
ואז השאלה היא, שאלה האם, אוקיי, האם צהל עדיף שיגן, או האם עדיף שיגנו משפחות בווילות?
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
אז התשובה היא כזאת, צהל, כמה גדול שהוא יהיה, הוא קטן ביחס למלוא מרחב הדרישות, אין תחליף לאיש שהוא בן מקום, אפילו כוח ימם, וראינו את זה עכשיו, הגיעו סיירת מטכ"ל וימם בגבורה גדולה ושלדג, וכוחות לוטר לקיבוצים באותו בוקר נורא, הם לא בני המקום, הם לא מכירים את התעלות של הקיבוץ, הם לא מכירים איפה נכנסים, איפה יוצאים, הם גם נהרגו, בין היתר בגלל שהם באו מהר, פרקו מהר, האיש המקומי, גם אם הוא מבוגר ולא מספיק זריז, יש לו יתרונות. דבר שני, הוא נוכח מיידית. הכוחות שיגיעו, ייקח להם זמן להגיע ואפשר גם לחסום אותם. לכן הם נחסמו בחלקם. משהו שנמצא מיידית במקום ונוכח, ויש לו מענה מיידי, זה דבר קריטי. והדבר הנוסף, צבא בכל מקום הוא תמיד החוליה החלשה. בסוף החיילים מתעייפים, וההורים שלהם שואלים בשביל מה, והאיש שנמצא במקום הוא יציב, הוא נלחם על אדמתו, הוא שם בשביל להישאר.
המשפחה לא מאחור באופן מטאפורי, אלא באופן הכי ברור שיש.
כמו יוסי בחר שמגן על המשפחה שלו, על הבית שלו בבארי. ואני מסתכל אבל אפילו בעניין הבסיסי של מה זה אומר הנוכחות של אזרחים. אמריקאים נכשלו באפגניסטן בין היתר מכיוון שהנוכחות שלהם ארעית. הצלבנים נכשלו פה כי הנוכחות שלהם הייתה ארעית. כי חיילים הם תמיד בעלי ייצוג ארעי. מתחלפים, חושבים על מתי הם יוצאים לחופשה. ראיתי שלט על שפת הים בסידני, אוסטרליה. שלט כתוב ככה. לכאן הגיעה האונייה הראשונה של 1,000 האנשים שנשלחו מאנגליה לאוסטרליה, הם נחתו כאן בחוף, מיד התחילו לעבוד את האדמה, לשתול ירקות, והילידים שהסתכלו הבינו that they are here in order to stay. זאת אומרת, הנוכחות של האדם שבונה בית, שמוליד ילד, שנוטע עץ, יוצרת את התודעה שאתה כאן בשביל להישאר. ואיך אומר לי את זה למשל? שייך טייר אבו סלח במג'ל שמס, שיש להם דילמה אם אנחנו ממשיים ונטועים במקום ואז הם יהיו איתנו, או שאנחנו הרעים ואז אם הם בברית איתנו, הם בברית עם הכוח הלא נכון, כוח חולף. אומר לי, אני נוסע בלילה מנפח עד מג'ל שמס ואני רואה רק חושך. מה בניתם? כשיהיו פה 100,000 איש, אני אהיה מוכן לרדת מהגדר ולהיות בצד שלכם.
ולקבל תעודת זהות כחולה.
נכון, נכון, כי זה, בעצם יש פתגם בערבית שהוא יסוד של שיקול הדעת של השאלה למי אתה נאמן. והפתגם הזה אומר, נחנה מייל חטל וקף, זה אומר, אנחנו עם הקיר שעומד זקוף, או במילה שלי, איתן, וקף, זה עמוד. זאת אומרת, מי רוצה להישען על קיר מתנדנד? כשאתה בוחר מי בין הברית שלך, אתה בוחר שאתה בכיוון הנכון של ההיסטוריה, ושאתה הולך עם הכוח החזק, לא עם משהו שאמרת על חולשה, ואתה אחרי זה נופל יחד איתו. ולהתיישבות יש אמירה, אם לא הבנתם, אנחנו כאן בשביל להישאר, והיא בין היתר מה שיכול לגרום לערבים סביבנו, להשלים עם קיומנו, כי יש מושג בערבית שנקרא מרחלת אל הסתדאף, זה אומר שלב חולשה. זאת אומרת, אתה מחויב בג'יהד, לא נכון מבחינת המאמין המוסלמי שתהיה פה ריבונות יהודית, אבל אם המציאות מכתיבה לך הכרה במצבך, ומצבך עכשיו הוא חלש, אז אתה צריך להבין שלא הגיע שעתך, ולהיעזר בסבלנות, מה שנקרא סבר, ולהשלים עם המציאות. זה לא אומר שאתה מוותר על חלומך, אבל אתה דוחה אותו. זאת אומרת, אם יש הבדל בין ערביי מדינת ישראל ובין אנשי עזה או יהודה ושומרון, זה בין היתר נובע מעוצמת הוודאות שאנחנו כאן בשביל להישאר.
ולפי דעתך, ערביי ישראל, נגיד של אום אל פחם, או ערביי ישראל של יפו או של עוד, מבינים שאנחנו כאן בשביל להישאר? יותר טוב מאשר ערביי רמאללה ושכם?
בהחלט כן, וכשהם התחילו לצאת בגלוי בהתקוממות, זה ברגע שאנחנו התחלנו להתנדנד בשאלה אם אנחנו באמת מספיק חזקים ואיתנים בשביל להישאר איתנים.
בשומר חומות.
נכון. וגם לפני כן, גם ב-2000, גם במאות 2000.
ומה המסר שהם קיבלו מאיתנו? שאנחנו כאן כדי להישאר?
מסר מאוד אמביוולנטי. ובין היתר, מה שהם, אחד הדברים שמסבירים, זה בהחלט יעלה לדיון וברור, שבסך הכל ערביי ישראל בתקופה הזאת של החודשיים, ברוך השם, בסדר, מכיוון שהם ראו, הם הקלטו את הנס הגדול של התקוממות עם ישראל, של הרוח הגדולה, שבה עם ישראל התאחד בשביל להגן על קיומו כאן.
נקודה אחת אחרונה, אחרי שדיברנו על הגנה מרחבית, וגם קצת על החשיבות של ההתיישבות ביהודה ושומרון, בעקבות החוברת אולי נראה אותה למצלמה.
בכיף.
אז החוברת נקראת הנסיגה משטחי C ביהודה ושומרון, סכנה קיומית, גרשון הכהן, אוניברסיטת בר אילן ומרכז בגין סעדת למחקרים אסטרטגיים. הייתי רוצה שנדבר רגע על סעדת. אתה מדבר הרבה על הדוקטרינה הסובייטית של מלחמה מול הדוקטרינה המערבית. אם אני צריך להשתמש בדוגמה קונקרטית, אז הדוגמה היא כמובן מלחמת יום כיפור. במלחמת יום כיפור סעדת הבין שהוא לא יכול להביס את ישראל מבחינה צבאית, לכבוש את כל ישראל, ולכן הקונספציה שלנו הייתה בעצם נכונה. אנחנו לא יכולים להיחבש צבאית כרגע ב-73, בגלל שלמצרים כרגע אין את האמצעים, אין את היכולות לכבוש אותנו. אבל מה שסעדת הבין ואנחנו לא הבנו זה שאם הוא יעשה, אם הוא יבצע מהלך צבאי קטן יחסית, מוגבל יחסית ביעדים ובהישגים שלו, הוא יכול למוטט את תפיסת הביטחון של ישראל ולעשות פגיעה מורלית, קצת בדומה למכון לחקר המערכה של דוב תמרי ושל...
תמרי, כן.
תמרי, ומי השני שהיה שם?
שימון נווה ועוד...
ושימון נווה, שבעצם המטרה של לחימה בדוקטרינה הסובייטית היא לאו דווקא לבצע כיבוש מלא של השטח, אם זה אפשרי, מה טוב, אבל אם זה לא אפשרי, אז לבצע מכה מורלית שתשנה את התודעה של האויב, שתבצע הרתעה ועל ידי כל מיני אפקטים, מבלי לכבוש את השטח בעצמו, מבלי להגיע להכרעה צבאית של כניעה.
נכון, סעדת פירק אותנו במידה רבה עד היום, כולל, אני יכול להראות את טביעת האצבעות של מה שחולל סעדת, על המחאה שהייתה כאן, וגם על ההחלטה של סינואר לצאת למלחמה. והדבר שהכי קשה ליהודים להבין זה שסעדת פעל באופן אמוני בהשראה יהודית. נגיד ככה, מה שאתה אמרת בצורה מסכמת, אומרים ככה. לקראת אוקטובר 73, היו לסעדת שתי הנחות. האחת, שהוא רוצה לכבוש את כל סיני, הוא צריך לכבוש את כל סיני, ואם הוא יוצא למלחמה, התכלית שלה זה להשיג בחזרה את כל סיני. השנייה זה הכרה בנחיתותו, שאין ביכולתו באופן צבאי להשיג את זה. שתי ההנחות האלה יחד מביאות לוגית למסקנה, שכרגע אין ביכולתו לצאת למלחמה.
וזה הקונספציה של צהל.
והיא לוגית. מה לא הבנו? שהמציאות היא מעל הלוגיקה. כל תורת הקבלה יסודה בהבנה שאומרת לאדם, מה שנקרא, ולא תטורו אחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, זה לא אל תלך לים ותשטוף את העיניים במה שלא כדאי ולא נכון, אלא אל תלך שבי אחרי מראה עיניים, כי הממשות הגדולה היא בסמוי מן העין. ומה שעשה בעצם סאדאת הוא מלחמה בהיגיון התערותא דלתתא. זאת אומרת, מה זה אומר באופן בסיסי? שכל ילד מבין, אם יש צונמי ואני יוצא עם דלי לקחת את המים של השיטפון, אין סיכוי שאני אעזור. הרעיון של התערותא דלתתא אומר, נכון, זה גדול, אין עליך המלאכה לגמור, אבל אין אתה בן חורים להיבטל ממנה. תעשה את שלך, וההתעוררות שלך מלמטה, תעורר את ההתעוררות מלמעלה, ותשפיע על הקדוש ברוך הוא להיכנס לעניין. מה שעשה סאדאת, הוא יצר מלחמה שאין בה קשר הנדסי ליניארי בין המקום שבו הוא פועל ובין ההישג הנדרש. והוא בעצם אומר, אני עושה את שלי, אלוהים הגדול תעשה את שלך. והוא קיבל את כל סיני. בנטר זאת הטעות שלנו, הטעות של מנחם בגין, מפלגת העבודה הייתה נגד לעקור את היישובים. היום אנחנו יכולים לראות כמה חשובה הייתה התפיסה של נוכחות בפתחת ימית, כי זה מבודד את רצועת עזה מסיני, כמה חשובה הנוכחות שלנו בשארם א-שייח. תחשבו איך מגיעים היום בשביל להילחם עם החות'ים מבאב אל-מנדב. לא היינו מגיעים גם למבצע אנטבה בלי שארם א-שייח, כי המטוסים ממריאים משארם א-שייח, אחרת הם לא מגיעים בלי תדלוק. זאת אומרת, זה נתן לנו מרחב של השפעה אזורית, ואנחנו ויתרנו על זה, ובעצם את זה לא יכול היה סאדאת, אם הוא מכיר במגבלות האדם, להגיד את זה אני עשיתי. זה מה שנקרא, אל תאמר כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה, הוא כבש 5 קילומטר ממזרח לתעלת סואץ, ומה שחולל את המגמות המתאבות, הביא לו את כל סיני. עכשיו, זה רעיון שגם מוביל את כל היגיון האל מוקאומה. אל מוקאומה מתרגם את זה באנגלית, באנגלית רזיסטנס, בעברית התנגדות. ממש טעות. אל מוקאומה זה קוממיות. תולכנו קוממיות בארצנו. והרעיון של אל מוקאומה אומר, אני פועל, חובתי לפעול, המציאות גדולה עליי, אני לא יכול לשנות אותה בידיי, אבל אני עושה את חובתי ומשהו מתוך כל זה יחולל תהליך שהוא כבר לא בידיי, שהוא במה שיקרה במציאות מתוך כוחות גדולים ממני. וכך הם פועלים, זה לב ההיגיון, וזה גם הדבר שמסביר את הרציונל של סינואר כשהוא פתח את המלחמה הזאת.
כלומר, אולי ליצור איזושהי תחושה בציבור הישראלי של כישלון מנהיגותי, שאי אפשר לסמוך על צהל, שהמחיר גבוה מדי.
להטיל מורה ואימה נורא, להטיל ספק בלב ההבטחה הציונית של פה בארץ חמדת אבות יתגשם לכל התקוות. אם יש פוגרום בקישינייב ויש פוגרום בבארי, אז מה הועיל הציונות?
ואם הפוגרום בבארי הוא פי כמה וכמה יותר גדול מספרית מהפוגרום בקישינייב, זה עוד יותר מרגיש רע. טוב, אנחנו צריכים להמשיך עוד הרבה מאוד, אבל תם זמננו לעת הזו.
תודה, תודה.
הייתי רוצה להודות לך שבאת, ניסינו לתאם לאורך תקופה מאוד ארוכה, ולמאזינים שלנו, אז אם אתם רוצים לתמוך במפעל הזה, אז יש קישור בתחתית הפודקאסט, לתמוך ולעזור ולהתנדב, כל מה שצריך כדי להשאיר אותנו באוויר. תודה.
תודה רבה, שמחתי להיות כאן.